סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת דברים, הפטרת חזון ישעיה, ישעיהו בן אמוץ. זו שבת שלעולם פרשת דברים סמוכה לתשועה באב, תשועה באב. אנחנו מוצאי ראש חודש אב, ויש לנו שבוע היום הגדול, יום ההילולה, רבנו הארי ז"ל, הארי החי, הארי הקדוש, שזה יחול עם יוצא השם ביום חמישי או ליום שישי השבוע. ננסה לומר עד כמה שיספיק הזמן מעניינים הקשורים גם לחודש אב, שנכנס אב ממעטין בשמחה, ממעטין את העצב במה ששמחים יותר, רק שהשמחה היא צריכה להיות שמחה פנימית ולא שמחה שנשענת על אמצעים חיצוניים. שמחה שנשענת על אמצעים חיצוניים אסורה בתשעת הימים עד תשועה באב, היא אסורה, אנחנו צריכים למעט בה. במה אנחנו מרבים? בשמחה פנימית שהיא נובעת מהקשר שלנו אל בורא עולם, מהקשר מיותנו בניו, מיותנו יהודים, מיותנו בני מלכים, וכמובן וביותר וביתר סט וביתר עוז ממה שזכינו להיות הדור של עם ישראל השב אל ארצו, ובעזרת השם מה שאנחנו נזכה להיות הדור שמקים את המקדש ומביא את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. כך או כך פותחת התורה הקדושה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודיל זהב וכיוצא באלה. ואת העולה השני פותח הפסוק האלמותי, איכה אסלה לבדי תורככם ומעשיכם וריבכם, אותו פסוק שמזכירה לנו גם ההפטרה אצל ישעיהו, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ואתה מרצחים. וכמובן כולם מכירים את הפסוק באיכה, במגילת איכה של ירמיהו הנביא, איכה ישבה בדד. שלושת האיכות האלה הן מתאחדות למצוא את שורשן במה שכולם מכירים, ואולי אם יספיק לנו הזמן נחזור על זה, במקום הראשון או בפעם הראשונה שנזכר העניין הזה של איכה בתורה הקדושה, כמו שרב צדוק הכהן מלובלין אומר, שבכל מקום שאתה רוצה למצוא פשר של עניין מסוים, תחפש איפה הוא נזכר לראשונה בתורה. אז בפעם הראשונה שהעניין נזכר בתורה, שם מקור שורשו, מקורו ושורשו, וממילא תוכל להבין את העניין שלו טוב יותר אם תמצא את זה. איפה זה נזכר בתורה לראשונה? איכה. ואדם הראשון לאחר החטא נשאל אייכה אותיות איכה. כן, הדברים הם קשורים זה בזה. למדנו שחודש אב עניינו ברור הרצון. אנחנו יודעים שכל שמות החודשים עלו מבבל, למעט שמו של חודש אב, שאב בלשון הקודש זה ביטוי להורה, ההורה ממין זכר נקרא אב, אבא, נכון? נקרא אב. אנחנו יודעים גם שהעניין של האב הוא התחלת הכל, מהאבא מתחיל הכל, האב מתחיל את הכל. אנחנו גם יודעים שאב זה צירוף האותיות הראשון ברלה שערים. על פי ספר יצירה ישנם 231 צירופים אפשריים שונים של כ"ב האותיות שהם מצטרפים זו לזו בביטויים של שתי אותיות, שאחת לא מצטרפת עם עצמה, א' לא הולכת עם א', א' הולכת ישר עם ב', אחרי זה עם ג', א' ג', א' ד', א' ה', א' ו', עד א' ת', ב', בית א', בית ג', בית לא הולכת עם בית, כן? וכן על זו הדרך, ג', 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 א', ג', ב', ג', ד', ג', א'. חן הזו הדרך. יש 231 צירופים אפשריים כאלה, כאשר הצירוף הפותח, הפותח, המתחיל את כל הצירופים הוא א' ב', א' ב', א' ב', א' ב', זה הצירוף הראשון. הוא גם הצירוף הקטן ביותר מספרית, נכון? א' וב' זה 1 ו-2 בגימטריה, זה הצירוף הקטן ביותר, ההתחלתי ביותר. הוא מתחיל את הכל, כפי שאנחנו יודעים שבלשון הקודש, אם אני רוצה לציין משהו שהוא מאוד מאוד צעיר, שהוא רק בהתחלת דרכו, שהוא ניצן, שהוא מתחיל, אני קורא לו אב. אב. ככה תראו מילון אבן שושן, שאדם לא עלינו ולא עליכם, שכולם יחיו עד 1500. אבל אם אדם נפטר צעיר, אנחנו אומרים, הוא נגדע באיבו. באיבו, מה זה באיבו? הוא נגדע עוד לפני שהוא התחיל. עוד לפני שזה התחיל, זה כבר נגמר. זה נגמר כל כך קטן, כל כך צעיר, כל כך ניצני, כל כך התחלתי, שזה נקרא באיבו. אבל עיקר הדברים, מה שאב רומז בלשון הקודש לרצון, כן? זה לא רק משום שא' ב' זה הצירוף הראשון, זה העברה הכי קטנה, העברה הכי יסודית, העברה הראשונה, שתינוק אומר דבר ראשון אבא, רוב התינוקות, דבר ראשון, המילה הראשונה שהם מוציאות מהפה זה אבא, אלא, לא, לא אמא, לא, למרות שאמא נותנת לו את האור, לא אמא. יכול להיות. בכל אופן, לא, זה פיזיולוגית זה פשוט, כי זה עברות פתוחות, אבא. ואמא כוללת ייצור, אי, זה קשה להוציא, לבטא את זה לתינוק. אבל אוקיי, אז אבא, מאבא מתחיל הכל. והאבא הוא בלשון הקודש, אב זה בלשון הקודש, רצון, כמו שאנחנו יודעים, וזה מופיע הרבה בפרשה ובהפטרה. אנחנו מכירים את זה מאליעזר עבד אברהם, שהוא שואל את אברהם, אם לא תובע אישה ללכת אחריי, אם לא תובע, מה זה תובע? תרצה. נכון? או בפרשה שלנו יש, לאורך כל הפרשה, אביתה, אם לא אביתה, אם לא תובע וכו', מופיע כמה וכמה פעמים בפרשה שלנו, ובהפטרה גם כן.
אבל לא שמעת אביתה.
לא, לא, לא אבית בעין, אנחנו מדברים אבית א', ב', י', ת', א', ב', אב, מהשורש של אב, יש את זה גם בהפטרה וגם בפרשה במספר פעמים, כאילו שרוצים להראות לנו, הנה, אם תובו שמעתם טוב הארץ תוכל, אומר בהפטרה, אומר הנביא ישעיהו, וכן זו הדרך, זה מופיע גם בפרשתנו, כמו שכתוב, מיד נמצא, כמו שכתוב בפרשת, מי שירצה יחפש אחר כך, אני כרגע לא רואה זה, אבל זה כתוב במספר פעמים, הנה, ולא אביתם לעלות ותמרו את פי השם אלוקיכם, ולא אביתם, לא רציתם לעלות, וכן על זו הדרך זה מופיע בעוד פעם ופעמיים בפרשה, והדברים הם ברורים. אב, לא אבית, לא תובו, אם לא אביתם, זה אם לא רציתם, אם לא תרצו. חודש אב מסוגל לבירור הרצון. אדם צריך לברר את הרצון שלו תמיד, בכל זמן. אדם לא מברר לעצמו את הרצון, הוא לא יודע לאן ללכת, הוא לא יודע מה הוא רוצה. אין? כולם מכירים את הביטוי, לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. שואל את למה הילד כועס, למה הבעל צועק, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. מה פשט הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. הוא לא ברר לעצמו את הרצון. אז לברר את הרצון זה דבר חשוב תמיד. אלא מה? שיש זמן שמסוגל לבירור הרצון. חודש אב זה הזמן המסוגל לבירור הרצון. מדוע? אב נוטה ריקון, אלול בא. אלול בא. תמוז היה נוטה ריקון, זמני תשובה ממשמשים ובאים. תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים. אב אלול בא. אנחנו נמצאים עכשיו בישורת של לפני תחילת הימים הנוראים, ימי הרחמים והסליחות של חודש אלול והימים הנוראים של חודש תשרי הבא מיד לאחריו. הזמן קצר מאוד. פחד חיל ורעדה, פחד חיל ורעדה, ימי הדין, יום הדין קרב, ואנחנו עומדים בסך הכל 30 יום לפני תחילת אלול, כבר פחות הלילה. כדי להגיע לרעיון של תשובה אמיתית, פנימית, לא תשובה דתית במובן של עוד תקסים, שזה דבר חשוב לשל עצמו, אבל זה חשוב רק אם זה נובע משינוי פנימי שהאדם עובר. אם אדם לא עובר שינוי פנימי, תפיסתי, ערכי, מוסרי, אז אין שום משמעות לעוד טקס או לפחות טקס. אין משמעות. אם אדם תופס מושג חדש, רובד חדש, מתעלה במושג של, בהבנה של יראת אלוקים, הוא מבין מה זה יראת אלוקים, הוא עכשיו עשה תשובה, הוא בירר את הרעיון של יראת אלוקים, והוא עכשיו באמת ירא אלוקים, הוא קיבל על עצמו יראה. אז עכשיו זה משנה מאוד איך הוא מניע תפילה. אם הוא סך בין תפילה של יד לתפילה של ראש, זה אוי 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 ואבוי. אבל אם אדם אין לו יראת אלוקים, אז מה זה משנה אם הוא סך, אם הוא לא סך? זה לא משנה. נו, יותר טוב שלא יסוך, אבל זה משנה. זה לא באמת משנה. כי הוא לא שינה מהותית שום דבר. זה עושה עוד טקס. הוא מזיז עוד משהו מימין לשמאל, הוא לא מזיז משהו מימין לשמאל. אין לזה משמעות. אמיתית, פנימית. הדברים טעונים קודם כל שינוי. עכשיו, איך אדם יכול להתחיל לעשות שינוי אמיתי, פנימי, מהותי, עצמותי, ראשון עצם, עצם ומהות, כן? עצמיות ומהות. איך אדם יכול להתחיל את זה אם הוא לא בירר לעצמו קודם את הרצון האמיתי שלו? מה הרצון האמיתי? לאן אני באמת רוצה ללכת? מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדול? בגיל 100, איך אני רואה את עצמי? כן, אני בכוונה משתמש במושגים קטנים כדי שנוכל להבין. אתה יכול להגיד בגיל 600. כי אדם צריך לרצות, ואדם צריך לשאוף, ואדם צריך לדבר במושגים גדולים. אנחנו בזמן של ארי חנפין, בזמן של ארי חנפין אנחנו נכנסים לזמן הזה שהוא זמן של, גדלות. אז אדם צריך לברר לעצמו מה הוא רוצה. מה זאת אומרת? מה הדבר שאתה באמת רוצה? לאן אתה באמת רוצה ללכת? מה אתה באמת רוצה להיות שתי גדול? מה הכיוון שאליו אתה חותר? אבא זה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות. אבא צריך דבר ראשון לברר לעצמו איך הוא רוצה לראות את הבית שלו. איזה גודל של ספינה הוא מנהג? מה, הוא על מפרסית קטנה, על איזה קטמרן, איזה דוגית, או שהוא על איזה משחטת ענקית, כן, איזה טיטניק כזו, כן, בלי הקונוטציה של שליליות, רק על מבחינת הגודל. על מה הוא יושב? על הגשר של איזה אונייה? צריך לברר לעצמו. לפי זה יהיה היחס שלו לאשתו, לפי זה יהיה היחס שלו לילדים שלו, לפי זה יהיו המסרים שלו בבית. אבל הוא קודם צריך להגדיר לעצמו, להגיד אני רוצה את הדבר הכי גדול. יופי, עכשיו אתה רוצה את הדבר הכי גדול, כל מה שאתה תעשה מעכשיו נגזר, זה יהיה נגזרות של ההחלטה הזו. מה הדבר שאתה רוצה? לא, אני מספיק לי דוגית. בסדר? אתה תגדל לילדים של דוגית, אתה תחיה חיים של דוגית, אתה תעשה הכל, יהיה לך זוגיות של דוגית, הכל יהיה לך כמו דוגית. דוגית זה ספינה קטנה, משהו קטן, סירה כזו עם השוטים. שוטים, וכל החיים תעשה ככה. כל החיים תעשה ככה עם הידיים. בסדר? לגיטימי. אבל אל תתפלא, אל תתפלא שיום אחד אתה תופס את עצמך ואומר, איך הגעתי בלב ים עם דוגית? מה אני עושה פה באוקיינוס עם דוגית? זה מביך. אבל זה לא התחיל היום, זה לא יום אחד הצניחו אותך עם דוגית, הקדוש ברוך הוא חס ושלום הצניח אותך עם הדוגית ללב האוקיינוס. זה משהו ששנים חתרת וחתרת וחתרת ולא רצית יותר. לא רצית להתאמץ, לא רצית להתקדם, לא רצית להשתפר, לא בררת לעצמך מה אתה רוצה באמת. הלכת על הקל, על הזמין, על העכשווי, על המענג ומהנה עכשיו, על כל היצות של היצר הרע. עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה עברה ועוד שנה עברה ועוד שנה אמרת שנה הבאה, שנה אני מוותר לעצמי, שנה הבאה, שנה הבאה. והגיע שנה הבאה, וכבר הגיעו 50 שנה הבאות. ואז יום אחד אתה יושב לעשות את הבירור הזה ואתה רואה שאתה בדוגית. באיזה קטמרן, בלב האוקיינוס. האדם יכול לעשות את זה אחרת. ואף פעם לא מאוחר להתחיל. זה הרעיון, זה היפה ברעיון של, ברעיון היהודי. שגלגל השנה הוא גלגל, שמעגל השנה הוא מעגל, הוא חוזר על עצמו והדברים נשנים, ניתנת הזדמנות שנייה ושלישית ורביעית וחמישית ומאה ואלף. כל הזמן הזדמנות שנה. עכשיו אתה מבין את הרעיון? עד עכשיו לא הבנת, עכשיו אתה מבין, קבל החלטה, תעלה לגשר של אונייה גדולה, תעלה למקום גבוה, תנהג עסק גדול, תחשוב במושגים של גדול. אבל איך אני באמת מברר לעצמי את הרצון? איך? בסדר, זה דבר אחד שאני רוצה להיות גדול. גדול במה? גדול במה אני רוצה? אפשר לברר את הרצון. מה הרצון? איך אני יודע? איך אני יודע מה אני רוצה באמת? לא איזה גודל אני רוצה. את הגודל הבנתי, כולם רוצים להיות עכשיו בגדול. עכשיו זהו, הלהבנו, אף אחד לא רוצה להיות דוגית בלב האוקיינוס, זה ברור, כולם רוצים להיות טיטניק. אבל איך מגיעים? אדם צריך לבדוק עם עצמו, אומרים חז"ל, ממה הוא ירא באמת? מה הדבר שהכי מפחיד אותו בחיים? מה הכי מפחיד אותך? הכי מפחיד אותך להיות אני? הכי מפחיד אותך להיות לבד, לא בזוגיות? הכי מפחיד אותך חס שלום לא להיות בלי ילדים? הכי מפחיד אותך להיות בלי, לא במדינת ישראל? הכי מפחיד אותך להיות מה? מה הכי מפחיד? מה שהכי מפחיד אותך, שמה הרצון שלך באמת. מקום החוסר הגדול, זה המקום שבו הרצון שלך נמצא. איפה אתה מרגיש שיש חוסר גדול? למה? למה? כי הרצון הוא תחילת התנועה שלך. אם אדם אין לו רצון בכלל, אין לו רצון, אז הוא לא קם בבוקר. הוא לא מסתובב מצד לצד במיטה. אם אין לו רצון לשנות תנוחה, אז הוא לא מתחיל לשנות, הוא לא זז. הוא מוטל כאבן שאין לה הופכין, אין לו רצון. מתי מתחילה תנועה אצל האדם? שהוא רוצה משהו. אדם ישן, עכשיו הוא רוצה לשתות, רוצה לשתות, הרצון גורם לזה שמתחילים לחשוב, בשביל לשתות אני צריך לעשות מודיעני, ליטול ידיים, לקום, ללכת למטבח, להדליק, לעשות, עד שיצא לי את הכוס מים או כוס קפה או whatsoever, מה שזה לא יהיה, כן? מתחילה סדרה של פעולות. ממה הכל נבע? מהרצון לשתות. אם אדם אין לו רצון, אז הוא לא זז, נכון? אז הרצון, מה זה הרצון לשתות? זה היה לי חוסר בנוזלים, יש לי חוסר במשהו, אני עכשיו רוצה להשלים את החוסר. אז הרצון מבטא חוסר. הקדוש ברוך הוא, מה הוא משלים לנו? חוסר. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה כל הזמן הטבה, זה שהוא משלים לנו את החוסרים, שנאמר מסביע לכל חי רצון. יש לך רצון, הקדוש ברוך הוא מסביע אותו. מה זה מסביע? ממלא את הרצון. כי אדם שבע הוא מלא, כן? הוא שבע, הוא היה חוסר באוכל, הוא היה רעב, היה לו חוסר, עכשיו הוא אכל, הוא הסביע את עצמו, הוא מילא את עצמו, מילא את החוסר. כשאנחנו אומרים לפחות פעמיים ביום פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, אנחנו לא אומרים מסביע את רצונם של הצדיקים, רק צדיקים, רק חסידים, לא, אנחנו אומרים לכל חי, כל מה שהוא חי יש לו רצון. וכיוון שיש לו רצון, ולו הבסיסי ביותר, הבסיסי, תדעו לכם, אתם זוכרים, מי שזוכר את השיעורים בתומר יודע שגם לדומם יש רצון בסיסי, שהוא בא לידי ביטוי חומר הגלם של כל המציאות, כולל הדומם, זה רצון לקבל לעצמו. זה רצון, אפילו רצון מאוד מאוד חלש, אבל רצון. יש רצון, שאותו הקדוש ברוך הוא מסביע, וממילא דברים נוצרים, על זו הדרך. מתמלאים חוסרים. בכל אופן, אם אדם בירר לעצמו את הרצון, בירר לעצמו את הרצון, עכשיו הוא יודע, הוא בודק ממה הוא ירא באמת, מה החוסר הכי גדול עבורו, מה זה החוסר הכי גדול, הכי גדול עבורו, אז הוא יודע שכאשר הוא מבטא את החוסר הזה, מבטא, בין אם זה מבטא את זה בשפתיים, בתפילה כשהוא פונה אל השם, ובין אם הוא מבטא את זה בהתנהגות, החוסר בא לידי ביטוי בהתנהגות שלו, באיזה מצוקה, באיזה חרדה, במה שזה לא יהיה. אז הקדוש ברוך הוא כמובן ימלא את הרצון שלו. יכול להיות רצון של רשע, יכול להיות רצון של גנב, לא עלינו, גנב במחתרת, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלו. גנב במחתרת, הגמרא אומרת את זה, גנב במחתרת, עומד עכשיו הגנב, כבר הכפפות על הידיים, מסכה על הזה, והוא אומר, ריבונו של עולם, אני מבקש אותך עכשיו, אני רוצה שכולם ישנו, לא יתעוררו, שאני אמצא מהר את הכספת, שיהיה לי קל לפתוח, ואני אתן לך מעשר. סדר לי את הג'וב, ואני מסדר לך מעשר. והקדוש ברוך הוא שומע. כן, והקדוש ברוך הוא שומע. למה? הוא מבטא חוסר. הקדוש ברוך הוא ממלא. לכל חי. גם לרשעים. גם לרשעים.
אבל עונש הוא כן יקבל את זה.
זה ודאי שהמעשה הוא שלילי, ועונש הוא יקבל וייתן את הדין. אבל קודם כל ימלאו את רצונו. אם תרצו בסוגריים או לא בסוגריים, בשבת קראנו על ערי מקלט. שבת פרשת מטות מסעי. מסעי עוסקת בערי מקלט. אז היו 48 ערי מקלט בסך הכל, ושישה, שלושה בעבר הירדן המזרחי, שלושה בעבר הירדן המערבי, ועוד 42 ערי מקלט ללוויים. זה היו בסך הכל 48 כמניין מוח. לא ניכנס עכשיו, זה מספר מיוחד, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל רק מה לומר? לומר שכשישבו, כשהיו מגיעים אותם רוצחים בשוגג אל ערי המקלט, אז הייתה מגיעה אמא של הכהן הגדול, הייתה עוברת, תחשבו, 48 ערים היא עוברת, עם מגדנות, עם אוכל, עם חלב, עם מים, עם בשר, עם עוגות, עם מופלטות, עם זה, עוברת בין הערים שלה, ומחלקת אוכל ושתייה, קינלי, כל לרוצחים השוגגים. למה? שלא יתפללו על בנה הכהן גדול שימות. למה שהם יתפללו שימות? כי אם, נכון? כי אם מת הכהן הגדול, אז כל הרוצחים בשוגג משתחררים. נו, סיבה מספקת. אבל שאלה גדולה, העניין הזה מקים שאלה גדולה. הם רוצחים שוגגים, הוא כהן גדול. כהן גדול, אתם יודעים מה זה כהן גדול? כהן גדול זה נושא את הציץ עליו, י' כ' ו' כ' על המצע שלו, חושן ואפוד, מקריב את הקורבנות, נכנס לפני ולפנים ביום הקדוש ביותר, למקום הקדוש ביותר, אומר את השם הקדוש ביותר. זה כהן גדול. עכשיו יושב שם איזה רוצח משוגג, הוא התפלל שהכהן הגדול הזה ימות, וחס ושלום הכהן הגדול עלול למות, עד כדי כך אמא שלו מפחדת מזה שהיא באה לתת, עוברת ב-48 ערים, אתם יודעים, זה פול טיים ג'וב, זה כל היום, כל יום וכל היום ללכת חלק אוכל ושתייה לרוצחים. אלא הרעיון הוא כזה, התשובה היא כן, אם הוא רוצח בשוגג, שאסור לו להוציא את הרגל אל מחוץ לעיר המקלט. אם הוא מוציא את הרגל אל מחוץ לעיר המקלט, מוציא רגל אחת אל מחוץ לעיר המקלט, הוא בן מוות. הוא בן מוות. אז עכשיו הוא כל כך רוצה לצאת, לראות את המשפחה שלו, לראות את החברים, לראות את הבית שהוא עזב, הוא כל כך רוצה, הוא מתפלל לשם, אומרים, בונו של עולם, שימות כבר הכהן הזה. הקדוש ברוך הוא יכול לשמוע את התפילה הזאת. למה? כי זה מעומק עומק עומק הלב. זה 100% של הרוצח עכשיו מתמקד בבקשה הזו. הוא מגלה כלי ריק בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת. הקדוש ברוך הוא יכול לשמוע את זה. מה עושה? אז מה שווה מה שהאימא עושה? אז נותנת לו בקבוק מים וחתכת לחם. מה, היא פתרה את הבעיה? אז עכשיו הוא כבר לא... הוא לא יבקש על הבן שלה, הוא כבר לא רוצה לחזור הביתה. לא, אומרים חז"ל ככה, היא נתנה לו חתכת מופלטה, הוא עכשיו לא יכול להתפלל בלב שלם שהבן שלה ימות. הוא חייב לה משהו הכי קטן, הוא חייב לה, זה כבר לא תפילה נקייה. לא תפילה נקייה הבן שלה יחיה. זה פילי פלאות. כהן גדול ביום הכיפורים נכנס לפני ולפני, מה היה מתפלל? היה מתפלל על עוברי דרכים, תפילת עוברי דרכים. מה זה תפילת עוברי דרכים? העולים לרגל היו חוזרים חזרה, ועכשיו תחשבו, עולה לרגל כל הלב, כל הבגדים וציוד ותחקנה בירושלים איזה לאשתו איזה בגדים חדשים ממשי, הכל ארוז, פתאום מתחיל לרדת גשם. עומד אותה, העולה לרגל הזה עומד עכשיו בתפילה לפני ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני מתחנן לפניך, תעצור את הגשם הזה, שלא ירד יותר גשם. עד כדי כך החשיבו תפילתם של עוברי דרכים, שהם מתפללים מהלב, מהלב, הוא עכשיו עומד כולו נרטב בגשם, הוא התפלל כל כך חזק שלא יהיה יותר גשם, עד ששמיים יקלעו מלהוריד גשם. עד כדי כך החשיבו את התפילה הזו, פחדו ממנה, שכהן גדול בבית קודש הקודשים, בזמן הכי קדוש לעם ישראל, מה הוא התפלל? שהשם לא ישמע לתפילת עוברי דרכים. למה? כי תפילת עוברי דרכים זה כלי ריק, הקדוש ברוך הוא מסביר אותו, זה כלי אמיתי, כלי אמיתי, זה עם כל הרצון, זה עם כל ההשתוקפות, זה אין דבר העומד בפני הרצון. יש לו רצון אז שלא ירד גשם, יש לו רצון אז שכהן גדול ימות. אז, נקי, כלי ריק. תראו לעצמכם שלאדם יש רצון אחד נקי. מה הבעיה שלנו בבירור הרצון? למה צריך לברר רצון? לפעמים יש לבן אדם שתי רצונות שהם סותרים אחד את השני. מצד אחד הוא רוצה להיות צדיק, מצד שני הוא רוצה ללכת לקזינו. יש לו רצונות סותרים. מצד אחד הוא רוצה לבוא לבית הכנסת להתפלל כמו שהוא ראה, עם טלית ועם ציציות עם תחלת ועם גרטל ולא יודע מה, ומצד שני הוא רוצה ללכת לחוף מעורב. זה סותר, זה לא יכול לחיות יחד, זה סותר. אז מה השם יסביע? את הצדיק שבו או את הצד השני שלו? מה השם יסביע? אדם צריך לברר את הרצון, מה אני רוצה? רצון אחד צריך, נקי, שמסביע ב-100%, רצון אחד נקי, שמסביע. יש אצל בעל הידית באוקראינה, יש שם, אצל בעל הידית, יש שם עניין, מה העניין? גם פה אצל הרבי מזביל, בתחת לגשר מיתרים, בירושלים, נכון? יש הולכים שני, חמישי, שני, או חמישי, שני, חמישי, כן, הולכים, מבקשים בקשה אחת. אם אתה מבקש בקשה אחת, אתה בא אליו שלוש פעמים, שני חמישי שני, או חמישי שני חמישי, ואתה מבקש שם בקשה אחת, היא מתמלאת. יש שם אנשים עם סיפורי ישועות תורפים, דברים עזועים, תפמות. גם אצל בעל הידית באוקראינה, אתה בא, מחזיק את הידית של הציון שלו, מבקש בקשה אחת, מתמלאת. גם אצל אלימלך מליז'נס, מה שאני מכיר אבסולוטי, אני לא יודע, יכול להיות שלא אבסולוטי, אבל אני מכיר אבסולוטי. גם אצל אלימלך מליז'נס, אתה בא, בקשה אחת, אתה מתפלל אליה כמו שצריך, נענה. מה העניין של בקשה אחת? אלא אתה ממקד את הרצון שלך, אתה יוצר כלי ריק אמיתי, זה מה שאני רוצה. עכשיו זה דבר אחד, זה לא שניים שיכולים לסתור אחד את השני, זה מברר בצורה הנחרצת ביותר, הברורה ביותר, הבלתי משתמעת לשתי פנים ביותר, מה אני באמת רוצה עכשיו מהעולם. יו, יש הרבה דברים שאני רוצה, אבל את זה אני רוצה יותר מכל. זה מה שיעשה לי את זה. עכשיו תראו לעצמם שאדם עושה את זה על דברים, לא חייבים להגיע עד אוקראינה, ואפילו לא עד מתחת גשר המשרים. יש פה היכל הקודש, מלא ספרי תורה, יש פה ברכת כהנים כל יום, זה קצת יותר מאיזה ציון של אדמור, אפילו של אדמורים חשובים. לבוא לבית השם, לעמוד מול היכל הקודש, בתפילה אחת מעומק עומק הלב, אחת חזקה מעומק עומק עומק הלב, זה מה שאני רוצה, ריבונו של עולם. לא רוצה כלום, זה מה שאני רוצה. זה נענה. למה? זה ברור הרצון. זה יותר מזה, שאתה מברר את הרצון בדרך שאתה בודק את היראות, ממה אתה מפחד יותר, אז אתה יכול להתמקד בדבר אחד. אבל עד שאתה לא מתחיל את הבירור, אתה מפחד מזה, מפחד מזה, אנחנו חיים בעידן שאני לא זוכר לפני, תקנו אותי אם אני טועה, 30 שנה, 35 שנה, היו, לא יודע, אולי 4-5 פוביות. 4-5 פוביות. היה פחד ממקומות סגורים, פחד מגובה, מפחד גבהים. זה פחד גבהים נגיד. לא יודע, אולי זה פחד שניים. היום אין ספור פחדים ופוביות. אין ספור. יש לך פחד ממקומות פתוחים, פחד מנשים, פחד מלעמוד לפני קהל, פחד מלהיות לבד, פחד מלצאת החוצה לרחוב. יש פחד כזה אמיתי, אני מדבר בסדר סינות. יש אנשים שלא יוצאים לרחוב, יש להם פחד מהרחוב, פחד מפתוח, פחד מסגור, פחד מגבוה, פחד מנמוך, פחד מעמוק, פחד מדי, פחד מהכבשים, פחד מפה. אין ספור פחדים, מה קרה? היראות שלנו מפוזרות. ידוע שהמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. המפחד מהאחד לא מפחד מאף אחד. אבל כשאתה לא מפחד מהאחד, אז מתפתחים פחדים, מתפתחים יראות נפולות. זה נקרא יראות נפולות. כל מיני יראות. מפחד מהבוס, מפחד מהבוס של הבוס, מפחד מהמשנה לבוס. מפחד, כל הזמן אתה נמצא בפחדים. והפחדים הללו הם לא ממוקדים, הם לא ברורים, הם יולדים, הם מתרבים, הם יולדים פחדים אחרים נוספים, שאין גבול לדמיון ממה היום יש, איזה פוביות יש היום. משהו דמיוני. הנה, בבקשה. הנה, עכשיו אני שומע שחתן, יש חתן שיש לו יראה שהוא לא ישבור את הכוס, הוא לא ישן לילות.
סיפור אמיתי.
אני יכול להגיד לנו שגם לי הייתה יראה כזו מסוימת בחתונה. מזל שלא רואים את זה בסרט. אני נתתי בעיטה, שמו לי כוס כזו, אורי. נתתי לה בעיטה כזו, שבמשך לפחות חודש וחצי, חודשיים, קרבה לי הרגל. לפחות חודש וחצי, חודשיים. מהעירה. טוב. בכל אופן, ברגע שאני מברר את העירות האלה, אז הרצון שלי הופך להיות צינור להמשכת, רצון וצינור זה אותם אותיות, הרצון שלי הופך להיות צינור להמשכת האור אינסוף ברוך הוא לתוך החיים שלי. הוא ממלא לי את החוסר שאני מבטא. את החוסר שאני משדר, היראה הזו. זה לא סתם שהמזל של החודש, חודש אב הוא אריה. אריה אותיות, יראה. איך האריה, כן, זה למדנו לפני הרבה שנים, נכון? האריה, אריה, א' ר' י' ה', כדי, הוא רואה, הוא משתמש בראייה לראות את הטרף שלו מרחוק. הוא משתמש בראייה, זה אותיות א' ר' י' ה', ראייה. והוא שואג בכוח הריאה, ריאה עוד פעם, אותיות א' ר' י' ה', והטרף נחרד מרבצו, הוא מגלה יראה מהאריה, ולכן הוא בורח, וכשהאריה רואה אותו בורח, הוא מיד מסתער עליו, אז כל הצירופים האפשריים של אריה, יראה, ריאה, ראייה, כן? הכל זה קשור לאותו עניין, ולא בכדי. על פי לשון הקודש, אריה זה גם גימטריה גבורה, יראה זה גם גימטריה גבורה, זה מגלה כוח של דין, זה אריה. לכן האריה הוא הגיבור שבחיות, הגיבור, הגיבור. כי הוא מבטא את הכוח של היראה, הכי יראה, היראה הכי גבוהה, הכי גדולה. וכשאדם מבטא יראה גדולה, אז הרצון שלו הופך להיות צינור להמשכת כוח הבורא יתברך שמו. ממילא, אנחנו מכירים כולנו את הביטוי שמתקיים בו, עשה רצונך כרצונו, על מנת שעשה רצונו כרצונך. צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. מה קרה בסך הכל? עכשיו אנחנו מבינים, זה לא איזה אוקוס פוקוס, אלא מה שקרה זה שעכשיו אתה מבטא יראה, חוסר, השם משלים את היראה הזו. אז אם יש לך יראה שלצורך השלמתה צריך עכשיו לתת לך פרנסה בשפע עצום, אז הקדוש ברוך הוא ממלא את מה שצריך כדי שזה מה שיהיה. עכשיו תארו לעצמכם, תארו רק לעצמכם, זה נקרא רצון יראיו יעשה. אתה צריך לגלות את היראה שלך, אז הקדוש ברוך הוא עושה את הרצון. מה זה עושה? זה ממלא אותו, מפתח אותו וממלא אותו, עוזר לך להתפתח ועוזר לך. רצון יראיו יעשה. את מי שירא, מי שמגלה את היראה. ותארו לעצמכם שאנחנו באמת נגיע לדעת הזאת, לדעת המושלמת, שאומרת שהיראה הגדולה ביותר שצריכה להיות לנו זה יראת הבורא. זה היראה הכי גדולה. היראה שאני רוצה לעשות את רצונו, כי אני אוהב אותו אהבה עצומה, וגם כי אני ירא מפניו בפשטות, יחד, יחד, זה לא סותר, וגם כי אני ירא שמא אני אעלים אותו, יפגע בו, או יעשה משהו שהאהוב, האדיר הזה, האהוב הזה, ייפגע ממני. לא רוצה שיפגע ממני. וגם רוצה להתעסק איתו. פחד. אדם פרד מהאריה, אומר הרמק, נכון? בתומר, אומר, אדם פרד מהאריה, מהאנס, מהמפולת, מהדוב, ולא מפחד שהם שלוחים קטנים של הקדוש ברוך הוא. שלוחים קטנים, הם זניחים. ולא מפחד ממנו יתברך. אם אדם יגלה את היראה הזו, אז כבר אין לו פחדים אחרים. כי מי שמפחד באחד לא מפחד מאף אחד. אדם הולך ברחוב, מסתער עליו כלב, מבהיל, פחד. אבל אם באותו רגע מגיע מחבל, מחבל לו אקדח לרקה, לא עליהם ולא עליכם. אקדח טעון דרוך ולא נצור לרקה, באותה שנייה הוא שוכח מהכלב. הוא פתאום לא מפחד מהכלב. מה קרה? יש יראה גדולה אם בטל את יראות קטנות. עכשיו תראו לעצמכם שאדם מפתח יראה ממנו יתברך. יראה גדולה ממנו יתברך. אין שום יראה קטנה בארץ שיכולה להפחיד אותו. הוא כבר לא מפחד מכלום. אין לו פחדים. אין לו חרדות. זה גומר את החרדות. הוא לא מפחד ממשפט, הוא לא מפחד ממחלה, הוא לא מפחד מהיעדר פרנסה, הוא לא מפחד משום דבר. כי יש לו פחד מהדבר האמיתי. אז אין לו פחדים דמיוניים. פחדים שהם בגדר של קליפות. זה רצון ירא ויעשה. ואם אדם מבין את החוסר האמיתי ומגלה שהיראה האמיתית שלו זה שלא נבנה בית המקדש, שלא נבנה בית המקדש. יש ספר שנקרא תורת העולה להרמה. הרמה כתב ספר שנקרא תורת העולה. אנחנו כולנו מכירים את המפה על השולחן ערוך, אבל יש להרמה, יש עוד ספרים. יש ספר שנקרא תורת העולה.
העולה?
כן.
קשור למסכת חולין?
לא. אבל הוא מעלה שם, זה נכון שזה מתאים, אבל לא. הוא מעלה שם, הוא מספר בין היתר שם, שהיה ויכוח בין אפלטון לירמיהו. אפלטון חי בזמנו של ירמיהו. אז הוא, אפלטון שאל, פגש את ירמיהו. קרה בספר מובן.
נביא ירמיהו.
כן, אתה נביא ירמיהו. אז אפלטון בא אליו וראה, מצא את ירמיהו בוכה על החורבן. הוא רואה, ירמיהו בוכה ואי אפשר לנחם אותו. אז הוא אומר לירמיהו, על מה אתה בוכה? הוא אומר, אני בוכה על בית המקדש שנחרב. אז אומר לו אפלטון, תגיד לי, אתה בן אדם חכם, אתה בן אדם אינטליגנטי, אתה בוכה על עצים ואבנים? אתה לא מתבייש? אתה בוכה על עצים ואבנים? אומר לו ירמיהו, שאל אותי כל שאלה קשה שיש לך. ככה אפלטון, פילוסוף, התחיל לשאול אותו שאלות במדעי הטבע, ירמיהו עונה לו, במדעי הרוח, ירמיהו עונה לו, בפילוסופיה, ירמיהו עונה לו, בתיאולוגיה, ירמיהו עונה לו תשובות ניצחות. עומד אפלטון, נעתקות ממנו המילים, הוא לא יכול לדבר יותר, אין לו מה לשאול יותר, נגמר. הוא עונה לו על כל שאלה הכי קשה שהייתה לאפלטון. אז ירמיהו אומר לו, הנביא ירמיהו אומר לו, למה הפסקת לשאול? תשאל. הוא אומר לו, אני לא יכול לשאול יותר, אני לא מבין, חוכמה כזו אדירה איפה אפשר למצוא? אמר לו ירמיהו, עכשיו אתה מבין על מה אני בוכה. כל החוכמה שלי זה מהעצים והאבנים האלה. כל החוכמה שלי זה מהעצים והאבנים. לא העצים והאבנים פיזית, הגילוי שהיה, גילוי השכינה, שאדם יהודי היה עולה לראות ולהיראות. היה עולה לראות ולהיראות. מה זה לראות? לראות לפני השם. אבל לראות מה זה? מה זאת אומרת, יהודי שהיה עולה, שהיה הולך סתם ברחוב, לא היה רואה? אנחנו לא רואים היום. אומרים חז"ל, אנחנו לא רואים היום. יש לאדם שתי עיניים שהן עיניים בשריות, זה העיניים שבהם אנחנו משתמשים היום. יש עין שלישית שהיא נקראת בחז"ל נקראת עין השכל. עין השכל שהיא ממוקמת פה בין שתי העיניים וקצת למעלה מהם, והעין הזו היום מכוסה. כתוב בספרים שמה שכתוב בתורתו של רבי מאיר היה כתוב ויעש להם השם כותנות אור. אנחנו כתוב בספר תורה שלנו כתוב אור בעין, ויעש להם כותנות אור. כשאדם וחווה חוטאים, זה קדוש ברוך הוא עושה להם כותנות אור בעין. בספר תורה של רבי מאיר אומר המדרש היה כתוב כותנות אור באלף. אומרים חז"ל, מה זה ההבדל הזה בין הספרים? רבי מאיר, הוא היה מאיר, היה אור ממנו, עם רבי מאיר אפשר היה לראות נכוחה את הדברים, לכן אף פעם לא קיבלו הלכה מפי, אף פעם אין בשום מקום בשס הלכה מפי רבי מאיר, כי הוא היה יכול לקחת שרץ לתאר אותו בכאן טעמים, ב-150 טעמים. למה השרץ הזה? כל כך פחדו מהשכל הישר שהיה לו. בכל אופן, אז למה אצלו כותנות אור? כי אצלו עדיין התורה הייתה לפני התיקון. כשאדם הראשון נפל, אדם הראשון שעקבו היה מכה גלגל חמה ושמלאכים סיננו לו יין וצלו לו בשר, כשהוא נפל, אז האור באלף כוסה על ידי הקדוש ברוך הוא באור בעין. זה האור שאנחנו מכירים. אז גם העין הזו כוסתה באור בעין. לכן עיוור, עיוור כתוב כמו אור. כי האור מעבר, האור בעין מעבר את האור באלף. זה היכולת שלנו לראות בראייה שכלית. כשאדם הראשון היה לפני החטא, אז הקדוש ברוך הוא היה מביא לו כל בעלי החיים, ואדם הראשון היה רואה בראייה, בעין השכלית, כל אחד מהם מה התכלית שלו, ולפי זה היה קובע להם את השמות שלהם. כשהוא נופל, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בא לדבר איתו, אז הוא כבר לא רואה את הקדוש ברוך הוא. מה כתוב שם? את קולך שמעתי בגן ויחווה. למה אתה לא ראית את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא ברא אותך, יצר אותך, דיבר איתך, ראה אותך, ראית אותו. לפני זה מביא לך בעלי חיים, והיית אומר להם שמות, זה הקדוש ברוך הוא. לאן נעלמה היכולת שלך לראות? בנפילה נשארה רק היכולת לשמוע, האור כיסה על האור. ומאז אנחנו עושים תיקון העיניים. מאז, מה שאנחנו מתקנים זה תיקון העיניים. איפה זה, איפה רואים את זה? רואים את זה, אפשר להראות את זה, אני מקווה שיש לנו אולי את הזמן אפילו. תראו, קח דוגמה. אנחנו יודעים שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם באו לתקן את חטא אדם הראשון. אדם הראשון חטא. חז"ל אומרים שבמה הוא חטא? עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה במה?
אדם הראשון?
כן, אדם הראשון. במה הוא חטא בעבודה זרה? שהוא שמע לחווה ששמעה לנחש ולא האמין לדברי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תאכל מכל עצי הגן תאכל, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. והוא כן שמע לנחש דרך חווה ואכל ממנו, דהיינו הוא כפר, תרפי דאילנה, ככה זה כתוב. אחרי כן, בשפיכות דמים, בגילוי עריות, במה שנחש הטיל זוהמה בחווה. הטיל זוהמה בחווה, ומהזוהמה הזו יצא קין, קינא דמסתעבותא, החלק של החלק הרע, וזה גילוי עריות, ושפיכות דמים. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, שירות דמים שעל ידו של אדם הראשון נכנסה מיתה בעולם, ככה אומרים חז"ל, בלשון המדרש, נכנסה מיתה בעולם. כנגד זה אנשים שגרמו את החטא עושות שלוש תיקונים, מדליקות את הנר, שכיבתה נרו של עולם, נידה, שומרות נידה, על זה, וחלה, הפרשת חלה, נכון? אנחנו מכירים את זה. עכשיו באו האבות, בא אברהם לתקן את מה? עבודה זרה. עבודה זרה, מה הוא עושה? הוא שובר את כל הפסלים של תרח, כל הפסלים של אבא שלו שהיה, אתם זוכרים את המושג, ביל גייטס של עבודה זרה, שובר לו את כל הפסלים ונזרק, מוסר את עצמו, נזרק לכבשן האש על ידי נמרוד. וכל זה הוא מחזיק באמונה תמימה בהשם יתברך, יוצא מהסיפור הזה, ברוך השם, אברהם העברי הוא מעבר אחד, כל העולם העבר השני, ומאותו זמן אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים ונהיה העולם בכלל הולך להיות מונותאיסטי, עוזב את העבודה זרה. יצחק תיקן שפיכות דמים. שפיכות דמים במה? שמסר את עצמו בעקדה. מסר את עצמו בעקדה, תיקן שפיכות דמים. יעקב תיקן גילוי עריות, נכון? עם ארבעת הנשים שלו הוא תיקן גילוי עריות. יפה מאוד, יפה מאוד. עכשיו אברהם אבינו, אברהם אבינו הוא מתקן את העיניים, יצחק מתקן את העיניים ויעקב מתקן את העיניים, את הראייה, את הראייה. אברהם אבינו במה הוא מתקן את הראייה? יצחק זה ברור, נכון? יצחק זה ידוע. יצחק כתוב, מאיפה בא יצחק? מבאר לחי רואי. זה ברור. אברהם אבינו זה בהשכם אברהם בבוקר, והוא הולך עם הנערים. מי הנערים? ישמעאל ואליעזר. הוא הולך איתם, מגיעים אל ההר, וירא את המקום מרחוק, שואל אותם, אתם רואים משהו? את ישמעאל ואת אליעזר? אומרים לו לא. הוא אומר להם, שבו לכם פה עם החמור, עם המשול לחמור. מה, החמור לא רואה? אז עם המשול. כן, החמור, לא, החמור רואה עצים ואבנים, סלעים ושיחים. הוא לא רואה את ההר, הוא לא רואה את המראייה הרוחנית, אין לו. שבו לכם פה. מי כן ראה? אברהם כן ראה את המראייה הרוחנית. אברהם ראה את המראייה הרוחנית. תיקן את העיניים, תיקן את למה זה חטא העיניים באדם הראשון? אצל אדם הראשון, למה הכל התחיל בעיניים? כי כתוב שחווה, איך היא באה אל אדם הראשון? ותרא כי טוב. התחילה את הכל, כל החטא שלה, במה שהיא ראתה. אז עכשיו מתקנים את הראייה. אז אברהם מתקן את הראייה, והיה את המקום מרחוק. אחרי שהוא מתקן את הרובד הזה אצל אדם הראשון, של העבודה זרה, אז הוא מקבל את הראייה השכלית, עם העין השכלית, ואז הוא רואה את ההר מרחוק. יצחק באר לחי רואי, וגם בעקדה, מה שאנחנו יודעים, שעיניו, עיני הבשר קהו, אבל העין השכלית לא קהתה, נכון? שהוא נותן את הברכות וכו'. זה על פי העין השכלית, ולכן הוא מברך את יעקב ולא את עשיו. ומה קרה לו? שנשרו טיפות דמעות של מלאכים על העיניים שלו וקעו עיניו בעקדה. אבל הוא בא מבאר לחי רואי, היה נביא. יעקב אבינו תיקן, תיקן את, את המעשה עם האחיות, את העריות, נכון? את גילוי העריות, וגם הוא מתקן בראייה. והדבר הזה הולך עד משה רבנו. יש שבעה שתקנו בראייה, זה אברהם, יצחק, יעקב, לוי כאת, לוי כאת לחמישה, נכון? לוי כאת, מי בא אחרי כאת? משה זה האחרון, זה השביעי, חסר לי עוד אחד. לוי כאת אהרון. יפה. אהרון זה אותיות נראה, אותיות נראה, אותיות ראייה גם כן. שהיום היה היורסת שלו, נכון? באלף אב. מה תיקן משה? משה שהוא נולד, כתוב ותרא אותו כי טוב הוא, כי טוב הוא, טוב. היה, ראו, כולם ראו שהוא טוב. איפה אנחנו גם מוצאים שהוא מסתכל בראייה רוחנית על הדברים, בראייה בעין השכלית? זה כשהוא יוצא, לפי אותו מנדה אמר בגיל 18, לא משנה כרגע, הוא יוצא לראות בשלום אחיו, והוא יוצא ורואה איש מצרי מכה איש עברי, כתוב ואיפן כה וכה וירא כי אין איש. מה זאת אומרת וירא כי אין איש? חז"ל אומרים שיסתכל לכל הדורות קדימה ואחורה על המצרי, ראה שלא יכול לצאת ממנו שום דבר טוב, עמד והרג אותו בשם המפורש, באחד השמות משמות הקודש. אז מה הוא ראה? וירא כי אין איש, הסתכל בעין השכלית, בעין רוחנית. היה מתוקן משה רבנו. מתי נפלה הראייה של משה רבנו עוד פעם? רק בחטא העגל. בחטא העגל, כשמשה יורד מההר, אז הוא לא רואה מראש מה העם עושה. מתי הוא מצליח לראות מה העם עושה? רק כשהוא מגיע אל המחנה ממש. ואז נופלות מידיו הלוחות, האותיות פורחות באוויר, הלוחות מקבלות משקל, ומשה רבנו שובר אותם. הוא שומע. כל פעם שיש שמיעה, זה אומר שהראייה נפלה. כמו שאדם הראשון, את קולך שמעתי בגן ויחווה. מה קרה לראייה שלך? איבדתי את הראייה הרוחנית. משה רבינו, לא כל ענות חלושה, ולא כל ענות, לא כל ענות גבורה, ולא כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. למה אתה צריך לשמוע? איפה הנבואה שלך? איפה הכושר הרוחני להסתכל, לראות את הדברים עוד שאתה על ההר, לראות מה עושה העם? נפל. הכוח הזה נפל, ועכשיו משה רבנו לא יכול לראות ראייה רוחנית. מה תיקון, מה היה החטא? היה חטא העגל. מה אמרו עם ישראל בחטא העגל? אלה אלוהיך ישראל. אלה הדברים. על אלה אנוכי בוכיה. עיני עיני יורדה מים. עיני עיני יורדה מים. בתי המקדש נקראו עיניים. בית ראשון נקרא עין ימין, בית שני נקרא עין שמאל. חודש תמוז נקרא עין ימין, לפי אריזל, וזה האיבר של החודש. חודש אב נקרא עין שמאל, וזה האיבר של החודש. עיני עיני יורדה מים. התיקון הוא בעיניים. וזה לא בכדי שהחודשים האלה הם חודשי הקיץ, שעיקר העניין והמאמץ צריך להיות בשמירת העיניים. זה לא בכדי, זה לא סתם במקרה. מה אנחנו מתקנים? את אלה אלוהיך ישראל שאמרו בחטא העגל. איפה אנחנו מתקנים את זה? באלה הדברים שאמר משה. החז"ל היו קוראים, הסבא מיקלם היה קורא ספר דברים בתור ספר מוסר. בתור ספר מוסר הוא היה קורא ספר דברים. זה תוכחות. כל העניין של התוכחה הוא בספר דברים. היציאה אל התיקון היא לעולם תעשה בעיניים. היא תעשה בראייה. היכולת שלנו לראות ישר. לראות ישר. לימין שור, לראות ישר. לראות כמו חומה ישרה. ראייה היא תמיד בקווים ישרים. ראייה היא לא כמו שמיעה. אני לא יכול לשמור מעבר, לשמוע, לראות מעבר לפינה. שמיעה אני יכול לשמוע מישהו שמדבר מעבר לפינה. ראייה אני לא יכול לראות מישהו מעבר לפינה. אני חייב לראות בקווים ישרים. הראייה הישרה שלנו נבחנת עכשיו. זו התקופה. זו בדיוק התקופה. לקבל על עצמנו ראייה ביושר. לברר את הרצון. לדעת מה, ממה אנחנו יראים. כן? אמרנו שיראה זה אותיות ראייה. ממה אנחנו יראים באמת? כי יראת המפתח אם אתה ממש רואה את הקדוש ברוך הוא בחיים שלך. אם אתה לא רואה אותו בחיים שלך, אם אתה לא מתאמן בלראות אותו על כל צעד ושאל, אתה לא ירא ממנו. אתה ירא רק אם אתה יודע שהוא פה, כאן ועכשיו. הוא מפחיד במובן הזה שהוא פה. איך אתה יכול לעשות משהו נגד המלך? איך אתה יכול? וממילא כל הדבר הזה מעורר לתשובה. ויש בדבר הזה, בעניין הזה, ברעיון הזה שאנחנו מדברים, ברעיון של אבא, של התיקון של האב, התיקון הזה של האב, תיקון הרצון שדיברנו עליו, כן, הרעיון הזה הוא מקפל בתוכו מסר אדיר לזמננו, אדיר. אחת הבעיות הכי גדולות בזמננו של המודרניזציה וההתחדשות וההתקדמות והביטויים, כן, מודרני זה אותיות מדרוני, אותיות של מצלול, שאתה יורד למטה, זה מודרני. אז אחת הבעיות הכי גדולות של המודרניזציה זה שמתפתח זלזול בעבר, מזלזלים בהורים. הדור הצעיר תופס את עצמו יותר חכם, יותר מתקדם, יותר נאור, יותר מבין, יותר זריז, יותר בכל המובנים. הוא מזלזל בעבר. להפך, במה? איפה, מה המקום של ההורים? זה איפה אפשר להאשים. את ההורים אפשר להאשים. כי הם קשורים לעבר, והם קשורים למה אני פחות טוב, כי הם פחות משוכללים, הם פחות יודעים, הם פחות זריזים, הם פחות מבינים. אז ממילא הם קשורים לדברים השליליים, הנחותים, הלא טובים שקרו לי בחיים. אני כבר לא מדבר על הפסיכולוגיה המודרנית של פרויד, אותיות פירוד, שלוקח את הבן אדם אל הילדות ומיד מחפש איפה האמא או האבא או האמא והאבא היו אשמים במה שהיום הילד, הוא בן 60 כבר, אבל הילד עושה לא נכון, או מרגיש לא נכון, או חווה לא נכון. ובחודש הזה שהשם השני שלו זה מנחם אב. יש אולי משום תיקון, מנחם את האב, תיקון למושג של אבא, למושג של האבאות, למושג של ההורות בכלל. במה שאדם מברר לעצמו את הרצון, הוא ממילא קונה רצון, קונה כבוד, קונה מקום חדש אצל הילדים שלו. עם הרצון החדש, יש רצון חדש, זה אבא חדש. והערכה, הערכה אליו יכולה לגדול. יש שתי מצוות שקשורות לאבא. כן, זה אבא ואמא, אבל בואו נדבר רגע על אבא, כי זה החודש. יש מצווה להיות אבא, ויש מצוות כיבוד אב. מצווה להיות אבא זה פרו ורבו, המצווה הראשונה בתורה. והמצווה לכבד אבא היא המצווה החמישית בעשרת הדיברות. כבד את אביך ואת אמך. זה שתי מצוות, הן לא שונות מהותית זה מזה. מה שהגמרא בקידושין דף למד אומרת, שלושה שותפים לו לאדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא, כן? בזמן שמכבד את אבי ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם, כן? וכיבדוני, כאילו דרתי ביניהם. הכוונה שיש נקודה משותפת לאבא, לאמא ולקדוש ברוך הוא. מה יוצר את הנקודה המשותפת? מה יוצר? כבוד אב. כבוד אב, הכבוד להיות אב והכבוד שמכבדים אב. זה מה שיוצר את הנקודה המשותפת. כבוד אב. אב, האבא. מה זה המושג של אבא? פעם, כן? לא נעים לדבר על עצמי במושגים של פעם, אבל בכלל, הדור שלנו, אני זוכר מה זה מבט של אבא. מבט של אבא זה היה מקפיא במקום. אתה עוצר כמו מסמר, אתה לא ממשיך, אתה לא מתקדם לשום מקום. נעצר, אופ, מבט, כמו קיר, כמו ליד אבא. מישהו היה מעשן ליד אבא? מישהו היה מעיז לעשן ליד אבא? אין דבר כזה. או להגיד לא לאבא, או לא לשמוע למה שאבא אומר. או להגיד לא בא לי, המושג לא בא לי, מישהו אמר לאבא שלו, אני לא מדבר על ילדים פה עכשיו בני 18-19, אני מדבר, כן, לפני 35 שנה, 40 שנה, מישהו אמר לאבא שלו לא? אין דבר כזה.
אני לא זוכר מה אחרי.
ואחרי זה באתי את ההכרה, אתה אומר. כיבוד אב, כיבוד הורים זה ביטוי לכבוד לצלם אלוקים שבאדם. כי כשאני מכבד את האבא שלי בגלל שהוא קרוב יותר לאדם הראשון, זה שונה במהות ממה שהיום העולם המודרני תופס את האבא כקרוב יותר לקוף. זה שונה במהות. הכבוד שהיום יהודי מאמין מכבד את אבא שלו, הוא כבוד לצלם אלוקים שבאבא. צלם אלוקים שבאבא. וזה משהו אחר לחלוטין. וכיבוד אב זה ביטוי לרצון הראשון שלי, לרצון הראשון, כמו שדיברנו שאב, לרצון הראשון זה להמשיך שיהיה לי ילדים. הביטוי לזה זה כבד את אביך ואת אמך. לא בגלל שיקבד את אביך ואת אמך, בגלל שהם עשו לך טוב. זה ודאי, הכרת הטוב זה עניין אחר. הכרת הטוב זה דבר נכון. אבל לא בגלל זה אני מכבד את אבא ואמא. אני מכבד את אבא ואמא, כך להלכה, נכון? גם אם האבא שיקור, גם אם האבא גנב, אתה צריך לכבד אותו. למה? כי הביטוי הראשון לזה, לרצון הראשון, זה כיבוד אבא. הרצון הראשון זה להביא ילדים להיות אבא, והביטוי לרצון הזה זה לכבד אבא. לכבד אבא. עכשיו תיקחו את זה ליחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הוא אבא שלנו. הוא אבא שלנו. אנחנו מכבדים אותו. אנחנו יראים אותו. אנחנו מכבדים אותו. אנחנו לא מסרבים לו. אנחנו לא מעיזים פנים כלפיו. הביטוי הזה של כבוד כלפי הקדוש ברוך הוא זה משום שאנחנו מכבדים צלם אלוקים שבנו. כל אחד בעצמו. ולכן יש פתאום עכשיו איזו אחדות, זה כבר לא גברים, נשים, זה כבר לא, נכון? אין מושגים. אנחנו כולנו ילדים של הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה רוצה לבטא את הצלם שבך, זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות. לקחת את זה למקום הזה. שאין לנו בית מקדש, אנחנו כל כך חסרים, אנחנו חסרים בצלם אלוקים שבנו, אנחנו חסרים בראייה הרוחנית שהייתה כשהיה יהודי עולה לראות בבית המקדש. אומרים חז"ל, זה מה שהתחלנו לראות ולראות, לראות בבית המקדש. זה יהודי היה מגיע לבית המקדש, היה מניח תפילין, היה רואה במקום בראייה רוחנית, רואה את ההילות של האנשים, רואה את הכוחות שנוצרים, את המצווה כמו מלאכים פורחים, את המצווה פורחת באוויר בלבושים. הוא היה רואה מראות שאנחנו לא רואים, מראות שנראה בעזרת השם, שיבוא משיח צדקנו ונתקן, וכיסוי האור הזה יחזור להיות אור באלף, ואז נראה את הראייה הרוחנית הזו. זה היה משהו שאנשים היו מוכנים, תחשבו, לעשות דרך של שבועות במסעות, להפקיר את כל הרכוש שלהם איפה שהם לא היו, בלי שמירה, בלי שום דבר, להגיע לרגע הזה של לראות את המראות. עד כדי כך עם ישראל תיקן את עצמו במעמד הר סיני, עד שהוא קיבל את הראייה הרוחנית הזו חזרה, והיו העם רואים את הקולות, כבר לא שמיע, רואים את הקולות. את העגל נפלנו, אלה אלוהיך ישראל, כמו שאומר המדרש, ואנחנו נתקן באלה. על מה אנחנו בוכים? על בית מקדש שאיננו, זה שתי עיניים שמחוסות עכשיו בעננים, אנחנו לא רואים, לא רואים טוב. תסתכלו מה קורה לנו, אני לא יודע, עכשיו יש ישיבת ממשלה, רצון שהקדוש ברוך הוא יפר הצעת אויבינו. הקדוש ברוך הוא שוב נותן לנו את ההזדמנות לבנות את ההר, לבנות את הר הלבנון, את המקום שהוא הלב נון, הלב של הכל, של כל עם ישראל, של מלבין עוונותיהם של ישראל. ואם היו אומרים לפני שבועיים למישהו מהיושבים פה, שבעוד שבועיים הערבים בעצמם יזרקו את עצמם מההר, ולא יישאר שם בדל ערבי, אף אחד לא היה מאמין פה. מה, בלי שכל העולם הערבי יגעש, בלי שהמעצמות יתערבו, בלי יריות, בלי דם, בלי זה? בא אל נורא עלילה, כותב תסריט שאף במאי, אף תסריטאי, אף מפיק לא יכול לעלות בדעתו. באים הערבים ואומרים, אנחנו לא עולים להר, לא, אנחנו לא ניכנס להתפלל שם, ומי שיעלה להתפלל מהערבים בהר, התפילה שלו לא תתקבל. והם עומדים שם ושומרים שאף ערבי לא יעלה להר. יש לכם הגיוני? תבינו, זה פלא פלאות, זה ניסי ניסים, זה נס גלוי, זה נס גלוי בהדיה, מול הפרצוף שלנו נס גלול. לא להרים את הנס הזה מהרצפה? זה בלתי אפשרי, זה אי אפשר להבין איך, זה חסר תקדים, זה משנת 56 לא היה דבר כזה. זה חסר תקדים. הם בעצמם לא תופסים, אני אומר לכם, הם בעצמם לא מבינים מה הם עושים. יהיה רצון שימשיכו להיות כאלה צדיקים. ואנחנו במו ידינו, במו ידינו אנחנו מחזירים אותם להר. זה לא נתפס. למה? כי הרצון לא מבורר. אם הרצון שלנו המבורר, האמיתי, החד חד ערכי, זה מה שאנחנו רוצים, רוצים בניין בית המקדש ומשיח צדקנו נאו, עכשיו, לא רוצים כלום חוץ מזה, לא מבקש את פרנסה, לא מבקש את כלום. כל החוסרים יתמלאו ממילא אם יהיה בית על ההר. ממילא זה יתמלא כבר. כל מה שאנחנו צריכים יתמלא ממילא אם יהיה בית על ההר. אם הלב יחזור לפעום כתקנו, אם נוכל לעלות על מנת לראות ולהיראות. יהודי היה עולה להר הבית, היה מתפלל לפני קודש הקודשים. יש מצב שהתפילה שלו לא הייתה נענית, אלא זו בדיוק הבעיה. למה הקדוש ברוך הוא החריב את הבית? כי העם ישראל היו חוטאים, היו עולים, מתפללים, הכל נמחל להם, חוזרים הביתה, עושר ועושר ושמחה וטוב ונעים ויפה. מה הקדוש ברוך הוא, איזה מין עם זה? איך תבוא שוב? מה עמד? החריב את הבית. עכשיו אתם צריכים להסתדר לבד. אבל אם לא יהיה ברור הרצון, אם לא נברר שזה באמת מה שאנחנו רוצים, איך נגיע לזה? טוב, בשלוש דקות שנשארו לי, אני רוצה רק להזכיר, אני לא יכול, רציתי לדבר על זה ברחבה, כי הארי ז"ל, הארי הקדוש, הארי חי, יום ההילולה שלו יום חמישי. גם הארי זה אותיות ראייה. הארי ז"ל הוא נפטר ביום החמישי, הוא בחר להיפטר בה, אתם יודעים, רשב"י נפטר ביום החמישי של השבוע החמישי לספירת העומר. הודעוד, ככה זה נקרא, הודעוד, נכון? כולם יודעים. אבל לא כולם זוכרים ויודעים שהאריז"ל נפטר גם הוא ביום החמישי של החודש החמישי. חודש אב הוא החודש החמישי למניין שאנחנו מונים מניסן, ניסן ראש חודשים, הוא החודש הראשון. סיוון, אייר, תמוז, אב, חמישי. היום החמישי, אב, זה יום הפטירה של האריז"ל, עוד דעוד של היום הזה. לא בכדי הוא בחר להיפטר ביום הזה, בחודש הזה של אהרון, שהאותיות של השם אהרון זה נראה, נראה, הכל עניין של ראייה. ולא בכדי האריז"ל נפטר ביום הזה, הוא עצם הפטירה שלו, עצם ההתחברות שלנו לדמות שנקראת האריז"ל, לשבחי האריז"ל, מה שצריך לקרוא וללמוד, על מה אנחנו מדברים. אז אדם יבין שאצל האריז"ל הייתה ראייה רוחנית מתוקנת, העין הזו הייתה חשופה לגמרי, לגמרי לגמרי, חשופה לחלוטין לראייה רוחנית. האריז"ל ראה גלגולים של האנשים, הוא ידע בן אדם במה הוא חוטא. פה קונטרס נכתב לפני כמה מאות שנים, מיד סמוך לאחר פטירת האריז"ל, של אנשים שהכירו, שידעו מדור ראשון מדור שני על המעשים שלו. אז הוא היה צריך לקרוא בשביל להאמין מה האריז"ל היה עושה, מה הוא ידע. היה עומד לפניו בן אדם, הוא ידע מה הוא אכל בארוחת בוקר, ידע עתידות, ידע גלגולים, ידע שפת חיות, ידע שפת הנשמות, ידע להעלות מתים, היה משתתח על קבר המת, היה עושה איחוד שמות, רוח דרוח ונפש דנפש ונשמה דנשמה, היה מעלה את נשמת המת, לומד איתו תורה. אם נשמת התנה, נשמת הצדיק שהיה תמול באותו מקום, הוא היה לומד תורה עם נשמת הצדיק. תארו לעצמכם שהאריז"ל לומד עכשיו עם רבי יונתן בן עוזיאל, משתתח שם בעמוקה על הציון של רבי יונתן בן עוזיאל, קם רבי יונתן בן עוזיאל מלמד אותו תורה. רבי יונתן בן עוזיאל, שירד הפירוש שלו לתורה, הזדעזע הארץ 400 פרסה על 400 פרסה. הוא מלמד את האריז"ל ישירות. זה האריז"ל, זה דמויות, אי אפשר לתאר ואי אפשר להגזים בשבחם. צריך רק לקרוא בשביל להאמין שדבר כזה יכול היה להיות. לא כותבים זה ילדים, כותבים זה אנשים מאוד מאוד רציניים. רבי אברהם הלוי ברוכים כותב של שבת אחת אחרי סעודת שבת בבוקר, האריז"ל הלך להתנמנם, הוא היה ישן מתנמנם, וראו את שפתיו מרחשות. אז רבי אברהם הלוי ברוכים, גם מקובל עצום, זה לא ילדים, זה מקובלים עצומים, הוא שם את השפתיים שלו על העזב והצליח לשמוע מלמולים במהירות. ואז כשהתעורר האריז"ל, אז הוא ניגש אליו, אמר לו: רבנו, תורה היא ללמוד, אנחנו צריכים ללמדנו רבנו. ראינו שבזמן שהוא ישן היו שפתם מרחשות. אמר לו: כן, אני הייתי במטיבתא דרכיה ולמדתי סוד אתונו של בלעם, וגם אם היה לי ב-20 דקות שאתם ראיתם אותי שם למעלה לומדים מהר, גם אם היה לי 80 שנה והיה לכם מספיק דיו ומספיק קלף בשביל לכתוב את מה שהייתי אומר לכם, לא הייתם מספיקים לרשום את החידושים שיש לי שלמדתי במטיבתא דרכיה רק בעניין אתונו של בלעם, בעניין אחד קטן. ככה אריז"ל היה לומד תורה. מישהו יודע באיזה גיל הוא נפטר?
כן, 38.
בגיל 38, חי מ-1534 עד 1572. 38 שנה שינה את פני היהדות, האריז"ל. זה גדולי עולם. כשאנחנו מסתכלים על תהפוכות, תהפוכות פוליטיות, תהפוכות כאלה, תהפוכות אחרות, ונראה לנו בלתי אפשרי, איך אנחנו הקטנים יכולים לשנות? צריך לזכור שילד בן 38, חוץ מכבוד האריז"ל שאני אומר ילד, אבל ילד בן 38 שינה את פני היהדות, שינה את פני העולם, היה משביע מלאכים, הוא והגורים יכולים היו להביא משיח צדקנו. הלוא זה ידוע הסיפור עם האריז"ל, שהוא אמר לגורים, הוא אמר להם בערב שבת: בואו נלך לירושלים. אז הם אמרו לו: בואו נלך קודם לשאול את הנשים אם הן מסכימות שנלך או לא. אמר להם: הפסדנו את הגאולה עכשיו. הרב אומר לכם, בואו נעלה לירושלים, אל תעשיסו, בואו נעלה לירושלים. טוב, רק נפסיק את ההקלטה ונגיד ככה.